ערב טוב לכולם. בצער רב וביגון קודר, ואנחנו מתאבלים היום על פטירתו של גדול הדור, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שהלך לעולמו היום, השאיר אותנו להנחות. האבל הוא גדול, כל מי שמבין מי היה האיש מתעלף. היום אנשים בכו יותר ממה שבכו כל החיים שלהם בכל ימי כיפור. הלוויה שלו היום הייתה מעל מיליון איש. לא הייתה בהיסטוריה של עם ישראל לוויה כל כך גדולה. תחשבו, ממשה רבנו עד היום לא היה לוויה כזאת, מדור המדבר, מאז שנכנסו לארץ, שהשתתפו בה מעל מיליון יהודים. היו דורות שלא היו מיליון יהודים בעולם. חצי מיליון יהודים היו בכל העולם. היום אומרים לפי כלי התקשורת החילונים, אם היה רק אצל החרדים, הייתי אומר נוטים להגזים. איך אומרים? זה נקרא משאלת לב. כיוון שהחילונים הם יותר טובים בערכות, במיוחד שאין להם אינטרס סתם לנפח. כל כלי התקשורת החילונים היום הודו שהיו מעל מיליון איש בירושלים, בלוויה הכי גדולה בהיסטוריה. זה לא בכדי כזה דבר, שאדם זוכה שמיליון איש צועדים עם הארון שלו לבית העלמין. א', זה תעודת כבוד לאדם, וב', זה תעודת כבוד לעם ישראל, כי לא רק חרדים הלכו אחריו, לא רק ספרדים הלכו אחריו, הלכו אחריו מכל קבוצות העם, חרדים, חילונים, כיפות סרוגות, אפילו שונאי דת, אפילו שונאי דת הלכו. אפילו אנשים שקטלו אותו כל ימיהם, כל מיני עיתונאים, כל מיני כאלו, כל מיני סלבריטיז, מה שנקרא, השתתפו בלוויה היום, או ששלחו תנחומים, פוליטיקאים, שגרירים, ראשי מדינות, אפילו ראש הפלסטינאים אבו מאזן, שהרב עובדיה עליו השלום קטל אותו לפני חודשיים שלושה באחד הרעיונות כראש המחבלים, שלח תנחומים. שמעון פרס, נשיא המדינה, כתב מכתב היום, מי שקורא אותו קשה שלא לבכות, קורא לו מורי ורבי. למה שמעון פרס קורא לרב עובדיה מורי ורבי? רוב העם חושבים שזה מתוך נימוס, אולי קרא בספרים שלו, אולי קרא בספרים שלו, אולי התייעץ איתו. לא הרבה יודעים שהייתה תקופה שהוא למד איתו חברותה ב-12 בלילה, בזמן שהוא היה בגר בירושלים. הוא היה בא אליו לחדר לימוד 12 בלילה, לומדים שעה משניות. חוץ מזה הוא עיין בספריו, קיבל את ספריו, תודה. הוא הבין, למה שמעון פרס מעריץ גדול של הרב עובדיה? מסיבה פשוטה מאוד. מי שחילוני שאוהב ספרים, לא חשוב איזה ספרים, אבל אוהב ספרים, יודע להעריך איש של ספר. אפילו אם החוכמה של השני שונה משלך, עצם זה ששניכם אנשי ספרים, כבר אתה יודע להעריך אותו יותר מאדם שהוא ריק מתוכן. אדם שהוא לא קורא ספרים, לא קורא כלום. קשה לו להתחבר לאיש מלומד. מלומד מעריץ מלומד. אפילו שמלומד אחד לומד שטויות והבלים, כן? בכל זאת הוא מעריך אותו על הצד של הלימוד המשותף שביניהם. באמת, תדעו לכם דבר אחד. לא רק שהלוויה הזאת הייתה הלוויה הכי גדולה בהיסטוריה של עם ישראל, וסביר מאוד מאוד להניח, אני כמעט בטוח ומשוכנע שדבריי הם אמת, יוכחו כאמת, גם לא תהיה לוויה גדולה כזאת לעולם. למה? לא שאין עוד חכמים, ברוך השם, יש עוד כמה חכמים גדולים שהם חיים עדיין, גם כן צדיקים ותלמידי חכמים גדולים, אבל הם לא יביאו אחרי מיליון איש. למה? כיוון שהרב עובדיה, מלבד זה שהוא היה ענק בתורה ופוסק גדול וראש של כל קהילות הספרדים בעולם, היה לו גם צעד שהוא היה גלוי אל העם בגלל כלי התקשורת. רבנים אחרים העם לא מכיר אותם. יש היום צדיק הדור, הרב שטיינמן, הוא בן 100, כן? שיאריך ימים. יש את הרב חיים קניאבסקי, שהוא גם כן בערך בן 90, יש את הרב ווזנר, יש כמה חכמים שנשארו כולם מגיל 90 ומעלה, שיעריכו ימים, אבל העם לא כל כך מכיר אותם. תשאל את החילוני הממוצע מי זה גדול הפוסקים היום של האשכנזים, נאמר הרב ווזנר או הרב קרלי, הוא לא יודע מי הם בכלל. תשאלו הרב שטיינמן, הם לא יודעים עליו. הרב אלישיב היה גדול עולם, בודדים ידעו מי הוא אצל החילונים, שמעו עליו מדי פעם. אבל על הרב עובדיה לא קרה יום שהם לא שמעו עליו. הביאו דרשות שלו, קטלו אותו, הסכימו איתו, הוא היה מעורב, ישבו מטעמו אנשים בכנסת, הוא השתמש בראשי ממשלות, התייעצו איתו. זאת אומרת, הרבה מן העם הרגיש קשר אליו. ולכן קרה שבאו מיליון איש, אפילו אנשים שהם בקושי דתיים באו. זה לא יקרה אצל אף חכם אחר. לכן זה, כמו שאמרתי לכם, קודם כל זה קידוש השם גדול, שכל חילוני נורמלי רואה שאדם חרדי, לא משנה מי, כן? הצליח להביא ללוויה שלו מעל מיליון אנשים במדינה של 7 מיליון איש, זה דבר חסר תקדים. באחוזים מדובר כאן כמעט 20%. תארו לכם באמריקה אחד ייפטר, יעבור 60 מיליון איש ללוויה שלו. לעולם לא ישכח כזה אירוע, מבחינת אחוזים. אבל יש עוד כמה דברים שצריכים לומר. קודם כל תדעו לכם שזה דבר גדול מאוד וחובה, חובה של כל העם להתאבל על גדול הדור שנפטר. תכף אני אגיד לכם כמה הלכות בזה, אבל לפני שניכנס להלכות הספציפיות, תדעו שדבר אחד, כדי שכל אחד כאן ידע. לפני 40 שנה, הרב עובדיה באופן רשמי נהפך למנהיגם של כל עדות הספרדים. לא היה ככה תמיד. בהתחלה הוא היה תמיד חכם. בשנת 1968 הוא נהיה הרב הראשי של תל אביב. בשנות ה-20 לחייו, זאת אומרת לפני 70 שנה בערך, הוא היה הרב בקהיר במצרים, בזמן שהיה מלחמה עם המצרים, לא היה מדינה עדיין, הוא היה הרב הראשי במצרים. אחר כך הוא חזר לארץ, הוא נהיה דיין אב בדין בפתח תקווה. אחר כך הוא נהיה הרב הראשי בתל אביב ב-1968. כעבור כמה שנים הוא נהיה הרב הראשי לישראל. ואחרי שהוא פרש מתפקידו בתור הרב הראשי לישראל, הוא היה הסמכות התורנית הכי גדולה בעולם התורה, אצל הספרדים ודאי, ייתכן שגם אצל האשכנזים אפילו. למה אני אומר אצל האשכנזים? האשכנזים גם היה כמה פוסקים ענקיים, זה לא שחסר להם פוסקים, ברוך השם. אבל אף פוסק לא יעיז לפסוק בפסקים שהרב עובדיה יעיז לפסוק בהם. אף פוסק. למשל, אחרי מלחמת יום כיפור, היו מאות נשים עגונות. מה זה אישה עגונה? בעלה נעלם. זהו, לא יודעים מה קרה לו. מספרים החיילים שהוא מת, ראו הבניין מתפוצץ, ראו מטוס מוריד פצצה על הג'יפ שלו. אבל לא ממש ראו גופה. אם ראו גופה, באים חיילים מעידים, ראינו אותו מתפוצץ מול עינינו, מקבל כדור. אז מבינים, אז באים עדים, אז גמרנו, היא מותרת. היא אלמנה. לא צריך להתיר אותה, כבר יש עדים, גמרנו, היא נהייתה אלמנה. אבל אם לא יודעים בוודאות מה קרה, כמו ספטמבר 11, הבניין התרסק, יודעים הבעל היה קומה 100. מה הסיכויים שהוא ניצל? קרוב לאפס, אבל אולי איכשהו הוא קפץ, או הצליח להתחמק, הוא שם איזה מגבת וירד. נו, אז איפה הוא? בסדר, נגיד שהוא ניצל. אז איך הוא נעלם? אז סביר להניח שהוא נפטר. אולי יש אחוז סיכוי שהניסויים שלו לא היו טובים. הוא פחד להתגרש בגלל שאשתו תיקח לו את כל הכסף. אז עכשיו הוא ברח לאיזה מדינה. אתה לא יכול לדעת. ניצל את ההזדמנות לעשות את עצמו מת. אולי המאפיה רודבים אחריו, חייב כספים. הוא ניצל את ההזדמנות לברוח. מה? נכון שהסיכוי הוא פחות מאחוז, אבל יש סיכוי קלוש? יש. למה בדבר כזה קשה להתיר? אפילו שרוב הסיכויים שהוא נפטר, תן לה להתחתן, מה? למה? כי אם הוא יחזור עוד 5 שנים, אין אסון יותר גדול מזה. בינתיים התחתנה, הביא לה ילדים לעולם ובעלה היה חי. הילדים ממזרים, זה נורא והיום. זה לא דבר פשוט. לכן למשל, אשתו של רון ארד, הטייס שנעלם, נתקעה כל החיים ככה. לא יודעים מה עלה בגורלו. מה הסיכויים שהוא חי? פחות 100%. אם הוא היה חי, כבר היו עושים איתו איזו עסקה, מוצאים איזה 1,000 מחבלים מהכלא. הוא נעלם, זהו, זה הרגו אותו כנראה שעות אחרי שתפסו אותו. כנראה הערבים לא שלטו בעצמם, או שקרתה להם תקלה, או שהוא היה פצוע, לא יודעים בדיוק. הרי הערבים הם לא עד כדי כך טיפשים, כן, אם יש להם כזה נכס, הם היום משחררים 100 מחבלים, ראיתם, עם גופות הם משחררים מחבלים. אז טייס, היו נותנים להם בשקט 1,000 מחבלים על זה, או שמיליארדים היו נותנים להם. היו משלמים להם הרבה כסף על זה. כעצם זה שהם לא הביאו אותו אף פעם, מעולם, לא ניסו לעשות עסקה עליו, רוב הסיכויים שהוא נפטר. האם אפשר להתיר לאשתו להתחתן? אי אפשר. אי אפשר. אתה לא יכול לדעת. אולי הוא הצליח להתחמק מהשובים שלו והכיר איזה ערבייה והתחתן איתה. אולי הוא התאסלם. אולי הוא שינה את הזהות שלו. אתה לא יכול לדעת. יכולים להיות מיליון דברים שלא חלמת עליהם. עצם זה שיכול להיות שהוא קיים בעולם, אין אף פוסק שיתיר כזה דבר. אבל הרב עובדיה יוסף ישב על כל תיק של כל אגונה אחרי המלחמה, וכמעט את כולם הוא התיר. מה שפוסקים אחרים רעדה להם היד, הוא היה לו עומד שלא היה כדוגמתו. ולא רק זה, לא רק זה, הוא גם פסק בנושאים של החזרת שטחים, של שלום, כל מיני מלחמות למיניהם. ראשי ממשלות ישבו אצלו לקבל אצלו החלטה. לא דברים פשוטים, הרבה מהדברים לא יודעים אנשים. הוא פסק בכל תחום, בכל נושא, בנושאים שאף אחד לא ידע לפסוק בהם. למשל, תרומת זרע לאישה נשואה מגבר זר. האם זה ממזרות, לא ממזרות, עניינים של ממזרים, כל מיני דברים שעם ישראל יכול להיערס בגללם. למשל, האתיופים. אף פוסק אשכנזי לא הסכים לפסוק שהאתיופים יהודים. למה? אשכנזים אין להם מסורת של אתיופים. הם לא מכירים לא תימנים, לא סורים, לא אתיופים. לא מכירים, מכירים מה שהיה באירופה. לא נודע אצל האשכנזים באף ספר שמישהו דיבר על יהודים שחורים באתיופיה. לכן הם פסקו לפסוק. הרב עובדיה התחיל לחקור, לבדוק, וראה שהיה יהדות באתיופיה. בזכות הפסק שלו הממשלה הביאו את האתיופים לארץ. מילה שלו, הביאו לך עשרות אלפי אתיופים לארץ. היום הם כבר דור שלישי. יש ביניהם רבנים גדולים, תלמידי חכמים היום. נכון שגיירו אותם מספק, כן. אבל על המילה שלו הממשלה השקיעה מיליונים, עשו מבצע ממש, הלכו מטוסים, הביאו אותם. עד שהרב עובדיה רמה קרנו, שהתחיל להתפרסם בעולם מאז ששס הוקמה. למען הדיוק צריכים לדעת, בתקשורת לא תיארו את זה נכון היום, הרב עובדיה עצמו לא הקים את שס. מי שהקים את שס זה הרב שח, זכר צדיק לברכה. הוא לקח תלמידו אריה דרעי ואמר לו, הגיע הזמן של הספרדים יהיה משהו משל עצמם. ואז דרעי הקים את שס, תנועה פוליטית, אבל שס דשדשה עד שהרב עובדיה הצטרף אליהם. ברגע שהצטרף הרב עובדיה לשס, הם התחילו לפרוח, 4 מנדטים, 10 מנדטים, 17 מנדטים וכו'. מהרגע שהרב עובדיה הצטרף לשס, אין היום עיר בישראל שאין בה לפחות 10 בתי כנסת שהוקמו בזכותו. אין עיר בישראל אחת, לא אילת, לא בת ים, לא חולון, כל עיר היום בישראל יש עשרות של בתי כנסת וישיבות ומקוואות שהוקמו אך ורק בזכותו. אך ורק, אם הוא לא היה, לא היה כלום לספרדים. כל הישיבות של הבעלי תשובה, כל אורח חיים של הרב אלבה שהתפרחה וגדלה למאות תלמידים ו-200 מוסדות, כל זה בזכות הכוח הפוליטי שהם ישבו ובזכות העצות שלו והמנהיגות שלו והקריזמה והידע וכו', הוא סחף אחריו את העם, העם בחר בהם, הם קיבלו בתמורה כוח, הישיבות גדלו, הישיבות פרחו. נכון, תמיד היה בפוליטיקה קורפשן, שחיתות תמיד הייתה ותמיד תהיה. יצר לב האדם רע מנעוריו, אדם שלא היה לו דולר ומושיבים אותו על כיסא, ומשלמים לו משכורת 80,000 שקל בחודש, ומציעים לו מיליוני דולרים שוחד פה ושוחד שם, שלא היה לו מה לאכול עד לפני חודש, קשה מאוד לא ליפול בפח. וכל מי שקוטל אותם, אם הוא היה יושב על הכיסא שלהם, היה גונב שבעתיים. מי שבאמת ישר יודע את זה. אבל זה לא הנקודה, לא באנו לדבר על פוליטיקה כאן היום. דבר אחד צריכים לבחון, מה הרע שנעשה ומה הטוב שנעשה. אי אפשר לדבר רק על הרע, גם אי אפשר לדבר רק על הטוב. משווים, אין אדם נקי לגמרי, אין. משה רבנו אתה רואה שנענש, לא נכנס לארץ. רבי עקיבא טעה בכמה מהלכים, גדולי ההיסטוריה טעו. אנשים טועים, אין מה לעשות. מה הטוב שיצא? יש היום רחוב כמעט בארץ שאין בו איזה מקווה. תראה מה קורה היום, תראה כל מקום, כל כמה רחובות, מקווה, ישיבה, בית כנסת, תלמודי תורה, כוללים, ישיבות לילדים. מה היה? ספרד, לא היה ישיבה אחת לספרדים ילדים בכלל. היום יש לך מאות ישיבות, ישיבות של תלמודי תורה, של תלמידי חכמים, ספרדים יוצאים משם. דור חדש של תלמידי חכמים קמו היום, כל מיני רבנים גדולים, אך ורק בזכותו. זאת אומרת, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא עשה אותו משה רבנו של הדור. אמרתי, היו עוד חכמי תורה גדולים, לא פחות, אולי אפילו יותר גדולים, זה רק השם יודע. תמיד אנשים שואלים אותי, מי יותר גדול, הרב הזה או הרב הזה? גדול הדור הזה או גדול הדור הזה? אז אני עונה, כדי לענות על כזאת שאלה צריכים להיות השם. השם. או לכל הפחות תלמיד חכם יותר גדול מהם, שתוכל לשפוט מי יותר גדול, כן? דוגמה, מביאים לך עכשיו שני מוסיקאים. אתה לא מבין במוסיקה. אתה יכול לדעת מי פסנתרן יותר טוב, מי יש לו כישרון יותר, מי מבין יותר, מי המוזיקה שלו יותר מושלמת. אתה לא יכול לדעת. אומרים על איזה מוזיקאי אחד שהביא אותו לקונצ'רטו שהוא חיבר. הוא כתב איזה קלאסיקה, ונתנו לו לשמוע את זה, אחרי שהם ניגנו את זה, בהקלטה, בלי וידאו. הוא אמר, יש רק 8 כנרים במקום 9. אף בן אדם בעולם לא היה יודע את זה. הוא ידע שיש רק 8 בכינור, אחד חסר. למה? הוא כתב את המוזיקה, הוא גם מבין, כל צליל קטן הוא יודע אותו במקומו. אף בן אדם, אפילו מוזיקאים לא יכולים לדעת את זה. זאת אומרת, כדי לדעת אם הגדול הזה הוא יותר, אם הרב אלישיב, או הרב בן ציון, או הרב עובדיה, כל אחד יש לו גם את האיכות שלו. יש כאלה שנקראים עוקרי ערים, ויש כאלה שנקראים סיני. הגמרא כבר דנה בזה, מה עדיף? סיני או עוקר ערים? מה ההבדל? אחד, יש לו בקיאות, הוא יודע אלפים של דפים בעל פה, יודע הכל, זוכר, יש לו זיכרון, יודע אלפים. השני, אולי זוכר פחות, אבל יש לו מוח יותר עמקן ויותר חריף. זאת אומרת ששניהם לומדים סוגיה. בסך הכל בידע הכללי, רב א' יש לו יותר ידע נרחב. אבל שלומדים סוגיה לעומק, עד הפרטים הכי קטנים, לא כל אחד המוח שלו יכול להגיע עד לקצה האחרון של הסוגיה. בונדדים הגיעו לזה. זה לא כל אחד היה גאון מווילנה או רבי עקיבא איגר. אומרים על הרב בן ציון אבא שאול, שהיה לו מוח שהוא פירק את הסוגיות בעמל ובעומק שלו למדרגות שאף אחד לא יכול להגיע. האם זה אומר שיש לו את הידע הכי גדול בתורה? עובדה שאומרים על הרב עובדיה שזיכרון כמו שלו אין לאף אחד, הוא זוכר הכי הרבה. הוא זוכר ספרים של אחרונים, חכמים אחרים כמעט ולא נגעו בכאלה ספרים, הם למדו בעיקר גמרא, שולחן ערוך, דברים כאלו. זאת אומרת, יש ויכוח, מה עדיף? להיות ידע נרחב או להיות עמקן? הכל תלוי אם אתה מעיין בלימוד או שאתה לומד בקיאות. יש שני שיטות לימוד. מה זה? מה ההבדל? אתה לומד גמרות, אתה יודע מה הגמרא אומרת, הלכה למעשה, אתה יודע. אתה לומד הרבה דפים ומהר. אז אתה לומר, גומר את התלמוד כמה פעמים. אבל אחד שלמד רק חצי תלמוד, אבל על כל סוגיה התעכב לעומק, 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 יכול להיות שבשמיים מעלתו יותר גדולה ממך, בגלל שהוא העמיק בסוגיות הרבה יותר. בכל אופן, סטינו קצת מהנושא. כל המהפכה בעולם הספרדי, תדעו מה שאמרתי לכם, זה הכל בזכותו. כל מה שקרה, כל מה שהיום יודעים שיש רבנים בכל מיני מקומות בעולם, הוא שלח שליחים, רבנים, למדינות, הקימו ישיבות, הביאו שוחטים, הקימו בתי דין, תלמידים שלו שנהיו דיינים, ומעל 50 ספרים הוא כתב, מעל 50 חיבורים. כשהיה ילד קטן, עובדיה בתלמוד תורה, הרב שלו היה הרב עזרא עטיה. זכר צדיק לברכה. הרב עזרא עטיה, כל החכמים הספרדים הגדולים בדור הקודם יצאו ממנו. הרב בן ציונה בשאול, הרב עדס, הרב בר שלום, הרב עובדיה יוסף, ועוד הרבה הרבה רבנים גדולים, החכם ברוך פה מברוקלין, שהיה הרב הראשי של הסורים, כל הרב ציון לוי מפנמה, הרב הראשי של פנמה, ועוד הרבה הרבה רבנים גדולים, כולם תלמידים של הרב עזרא עטייה. הוא לימד אותם בלימוד, הוא הראש ישיבת פורת יוסף. שהרב עובדיה היה תלמוד תורה בתור נער, יום אחד הוא נעלם לשלושה ימים מהישיבה. כולם ידעו, עובדיה הילד לא מפסיק ללמוד לדקה. אין אצלו כזה דבר הפסקה. בהפסקות הוא למד, כולם שיחקו כדורגל, הוא ישב ולמד, ותמיד משך תלמידים ללמוד בהפסקות. הוא לא בזבז דקה. בזמן שהירדנים ירו פגזים על ירושלים, הוא היה שוכח את עצמו בעליית גג, בעזרת נשים בבית הכנסת שם, בירושלים העתיקה שם. פגזים, כולם מתחבים בבתים, אבא שלו היה רץ כמו משוגע ברחובות לחפש את הבן. כולם רועדים מהפגזים שנופלים, והוא יושב ולומד ולא מעניין אותו, לא פגזים, לא כלום. מסירות נפש כזאת ואהבת התורה, הוא אחד האנשים היחידים שהיו בדורנו, אם בכלל, שלא בטוח מה, את מי הוא אהב יותר, את השם או את התורה של השם. הבנתם? כל אדם ששואלים אותו, תגיד, מי אתה אוהב יותר? את הקדוש ברוך הוא או את התורה? כל אחד יענה, בטח שאת הקדוש ברוך הוא. איזה שאלה זאת, מה? בלי הקדוש ברוך הוא יש תורה? מה תעזור לי התורה בלי השם? אדם אוהב תורה ולא אוהב את השם. תעזור לו משהו התורה? לא זו הכוונה, אלא הכוונה שאדם יכול לאהוב כל כך את התורה, את המתיקות שבה, את ההתמכרות של התורה, שאיך דוד המלך אמר, טוב לי תורך, תפיך מאלפי זהב וכסף, בזמן שהוא היה מלך עם ארמון, עם חיילים, עם משרתים, כבר עושר היה לו, הכל היה לו, נשים, יפה יפיות מסביבו, הכל מה שמלך יכול לך לחלום, אמר, תן לי להיות תלמיד ישיבה, שיבדי בבית השם כל ימי חיי, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, יקריי מפנינים. זה אדם בדורנו שזכינו לראות. לא יהיה עוד כזה דבר. לא יהיה, תזכרו. זה הייתה הזדמנות האחרונה לנו לראות. לנו, לאנשים הפשוטים. מי שעדיין נמצא עם גדולי הדור האשכנזים, אז הוא רואה את זה עדיין. נשארו עוד כמה מעל גיל 90. אבל אנחנו, העמך הפשוטים, זה האחרון. האחרון שבגדולים ממשה רבנו עד היום שנזכה לראות. כל החדשים האחרים, עם כל הכבוד הגדול שיש לי אליהם, שצדיקים גדולים ותלמידי חכמים, כי אנחנו אפר לרגליהם, כן? אבל הם לא מתקרבים אפילו לרבע ממנו. ואין מה, זה לא שעכשיו מישהו כבר נמצא 90% ממנו, אומרים, טוב, הלך 100%, בא 90%, לא עבדה תקוותנו. לא, כולם מבינים. כולם מבינים. שבינו לבין האלה שבאים כבר אחריו, אין מה להשוות. זה לא באותה ליגה בכלל, כן? זה האדם שמסר נפש על התורה. שהיה ילד, הוא נעלם שלושה ימים מהישיבה. הרב עזרא עטייה הבין שקרה לו משהו. הוא לא החסיר מעולם שיעור. בא אליו הביתה, איפה עובדיה? אבא שלו היה לו חנות מקולת קטנה בירושלים. אמא אמרה, או אמא שלו קראו לה גורג'יה, עיראקית, הוא בא לארץ בגיל 4 מעיראק, בגיל 8 הוא כבר כתב את הספר הראשון שלו, גיל 8, מה שם ילדים לא יודעים א' ב', בגיל 8, משנה אחת הם לא יודעים לפרש, הוא כבר כתב ספרים בגיל 8, אז הוא אמר איפה עובדיה? אמרה בחנות, במקולת, הוא בא לחנות, רואה הוא חותך גבינה, מעמיס זיתים, אומר לאבא שלו, רבי יעקב, למה עובדיה לא בא לישיבה שלושה ימים? אומר, אין מי שיעזור לי פה, אני לבד. אני כבר זקן וזה, מה אני? לא יכול לעבוד פה לבד. אז אמר לו, תשלח אותו לישיבה, אני אעזור לך, אל תדאג. אבא שלו שהיה כזה תמים, הוא לא הבין, זה גדול הדור, ראש ישיבה, בא, חותך גבינה. כמה שעות עברו, הלקוחות התחילו לצעוק עליו. מה אתה עושה? מעביד פה את החכם של ירושלים בחנות? תבייש לך. אז הוא נבהל, וככה הוא הציל את הילד. תחשבו אם הוא לא היה רץ לחתוך גבינה. היום תגיד לראש ישיבה של הישיבה הספרדית הכי חשובה בעולם, תבוא ותגיד לו, לך תחליף איזה ילד בן 12, בן 13, לא יודע בן כמה הוא היה אז. כן, ילד, נער, אולי בר מצווה, אולי פחות. לך תחתוך במקומו גבינה, תעטוב גבינה, תחתוך לחם, תעמיס ארגזים של חלב. בשביל שהתלמיד יוכל ללמוד תורה. ראש ישיבה הזה לא, לא, לא ישמח לך בעוד 50 שנה זה שבכלל העלית את הרעיון. עזרא, הרב עזרא עטייה, שלפני 70, 80, 90 שנה מדובר פה, כן? זה לא, זה חכמים מהדורות הקודמים. כי אם תיקח 20 גדולי דור היום, לא ישבו לרמתו. שתבינו מי זה היה הרב עזרא עטייה, כל החכמים יצאו ממנו. בלעדיו לא היה היום את כל הרבנים הגדולים שיצאו לעולם, כל הספרים שיש לה, פסקים של הספרדים, הכל ממנו. אז הוא הלך לחתוך גבינה, כי הוא הבין את הפוטנציאל של הילד. אחר כך הילד ניצל, הוא בא לישיבה, כעבור כמה שנים הוא שבר את שני הרגליים. נשברו לו שני הרגליים. היה שוכב בבית חולים עם גבס ברגליים. גדול הדור האשכנזי החליט ללכת לבקר את הילד, את הנער, בבית חולים. כולם התפלאו. ממתי זקן, הרב הראשי של האשכנזים, הולך לבקר ילד ספרדי צעיר ששבר את הרגליים בבית חולים? אם הוא יצטרך לבקר כל חולה, הוא לא ילמד דקה תורה בחייו. שאלו אותו, כבוד הרב, מה שנה היום אתמול? מה השתנה היום? אמר, זה לא סתם ילד, זה הילד הזה יהיה גדול בישראל. אמרו לו, איך כבודו יודע? אמר, סיפרו לי איך הוא שבר את הרגליים, אני חייב ללכת לבקר אותו. אמרו, איך הוא שבר את הרגליים? אמרו שבישיבה שלו יש מדפים גבוהים, ויש ספרים שאי אפשר להגיע אליהם, צריך סולם. אז הוא טיפס על הסולם למדף הגבוה, והוציא איזה ספר, והיה עומד על הסולם כדי לראות איזה משהו שרצה להבין, וככה שקע בלימוד, חצי שעה, שעה על הסולם הוא עמד. והוא היה בתוך הלימוד, ככה חושב. אחרי שהוא גמר עם זה, הוא סגר את הספר ובא ללכת, הוא שכח שהוא על הסולם. מרוב שהוא שקוע בלימוד, הוא התחיל ללכת ונפל מגובה שגבוה. נשברו לו שני הרגליים. הרב הזה הבין, האשכנזי אמר, אם אדם בדור הזה יכול להגיע לכזו עמקות של אהבת תורה, שהוא שוכח מהעולם הזה, זה כמו בימי הגמרא, ככה היו התנאים, האמוראים. זה אדם שמועד לגדלות, היום יש לי זכות לראות אותו, כל עוד אני חי. בא לבית חולים לבקר אותו. כשהיו בישיבה, הוא היה לומד חברותה עם חכם בן ציון אבא שאול, שהיה הרב הספרדי וגם המקובל הכי גדול בעולם, מבחינת עיון, מבחינת צדיקות, מבחינת ענווה, מבחינת איסורים, היה לו מעלות שכמעט לאף אחד לא היה. והשיא הענווה, הוא לא הסכים לקבל שום תפקידים, לא הרב ראשי, לא כלום. למרות שהוא היה ענק, ענק, גדול המקובלים. לא רק גדול החכמים מבחינת עמקות, גם גדול המקובלים. איש פשוט. היו חברותה בצעירותם. הרב עובדיה היה עני, אבל לא לגמרי. הרב בן ציון היה עני מרוד. אבא של הרב עובדיה נתן לו כסף לאוטובוס. הלוך חזור לישיבה. אבל הרב בן ציון גם כסף לאוטובוס לא היה. מה עשו? הרב עובדיה שילם על שניהם דרך אחת להגיע לישיבה, ובחזרה הלכו שעה ברגל, והיו לומדים את כל מה שלמדו בישיבה באותו יום, חוזרים על כל החומר. הרב עובדיה יש לו זיכרון פוטוגרפי, הוא אומר את כל הדף בעל פה. ראיתם פעם דף גמרא איך הוא נראה? כמה מילים, כמה... כל, אלפי אותיות, הוא אומר את כל הדף בעל פה, והרב בן ציון עם העמקות שלו, וככה הוא מקשב, הם תרצים ולומדים, ככה למדו שנים ביחד חברותה. סיפר פעם הרב בן ציון שהיה תקופות שלמדו 3 ימים בלי לאכול, לא היה מה לאכול, מרוב שהיה עוני אז, היה עוני גדול, מלחמה, ערבים, בלגן, לא היה מה לאכול, בריטים בארץ, לפני זה היה טורקים בארץ, 3 ימים יושבים ולומדים והבטן מקרקרת. אנחנו יום כיפור מתעלפים כבר בצהריים ולא לומדים, אבל הם לומדים עם שיא המאמץ. 3 ימים בלי מה, אין מה לאכול. והגדל הנער, בשנות ה-20 לחייו שלחו אותו להיות הרב הראשי בקהיר. מה יש בקהיר עכשיו? יש קהילה יהודית, הערבים שונאי ישראל, נאצר, מכינים לנו מלחמה אחרי מלחמה, כן? שם בקהיר יש מקום שנקרא גניזה, גניזה של קהיר. מה זה גניזה? ספרים קדומים ממאות שנים של חכמי ישראל נמצאים במקום שכמו מוזיאון שם. אי אפשר להוציא את הספרים משם, יש להם ערך גדול, כולם ספרים ישנים, מפורקים, אי אפשר להוציא את הספרים, אבל אפשר לעיין בהם. מרוב שהזיכרון שלו היה חריף, הוא היה הולך לשם כל יום, ספרים שאין אותם בעולם, יש אותם שם בכתב יד, הוא רצה שידפיסו אותם. הוא היה הולך, מעיין בדפים, כל יום איזה 10-20 עמודים, הולך הביתה, כותב הכל מהזיכרון. וככה הוא הוציא משם ספרים שהודפסו היום, שאין אותם בעולם. לעולם אפשרה להדפיס אותם רק בזכות הזיכרון שלו. אחר כך, היה שם איזה שוחט במצרים, שלא היה ירא שמיים כל כך. השחיטה שלו התחיל להיות על זה עירורים. יכול להיות שהוא מאכיל את היהודים שם טרפות. מיד הרב קרא לו, לא לשכוח, הוא היה צעיר, נער. מה זה בחור בן 25-27? זה ילד, הוא הרב הראשי. קורא לו לאיזה שוחט בריון, אומר לו, אני מנדה אותך מתפקידך. אתה לא יכול יותר להיות שוחט. שוחט זה כסף גדול. שולט בכל השחיתות, בבשרים. אני מוציא מכתב שאתה פסול מלשחוט. מה עשה הוא? הוציא אקדח, כיוון לו לראש. אמר לו, אם אתה לא חוזר בך, אני הורג אותך עכשיו. הוא לא נבהל ממנו. אמר, תהרוג. אני לא אחתום על דבר שיהודים יאכלו טרף. אתה רוצה, תהרוג אותי. אקדח לראש. לא רק זה, השוחט הזה כבר ניסה עוד פעם להרוג אותו אחר כך שהוא היה ערב בפתח תקווה בבית דין, שכבר עלו, עשו עלייה לארץ. עדיין שהוא הגיע לארץ ידעו כולם לא להתקרב לשוחט הזה. והוא בא אליו לפתח תקווה, אומר, טוב, עכשיו חזרתי בתשובה, עברו שנים. אין לי עכשיו מכתב שאני יכול להיות שוחט. לא הסכים, לא שמח עליו. עוד פעם רצה להרוג אותו, ונכנס מישהו לחדר אז. פעמיים הוא ניצל ממנו. אבל הוא לא פחד. אחרי שהוא הגיע לארץ, הוא עבר כמה תפקידים, אב בית דין, אחר כך הרב הראשי של תל אביב, הרב הראשי לישראל, טוב. פעם אחת, אני הייתי נותן שיעורים, לפני בערך 15 שנה, במשרד לנדלן פה בקווינס, כולם היו חילונים, ותוך כמה שבועות כולם התחילו להיות שומרי מצוות, ברוך השם. אפילו נהיה מנחה וערבית שם במשרד. בחורות באו בחצאיות, בחורים הצטפרו, הזמינו תפילין, התחילו לשמור שבת. ראינו שיש התקדמות יפה, החלטתי להזמין את כולם לשבת, לשבתון אצלי בבית, במונזי. כולם מתלהבים, רוצים לבוא לראות מה זה שבת, במקום חרדי. הייתה שם איזו בחורה אקדמאית, תואר באוניברסיטה, אינטליגנטית כזאת. אמרה, תראה, אני לא יודעת לבוא למקום ששומרים שם שבת, זה מתלבטה. אמרו לה, ראה, תבואי, כולם כבר הולכים, כולם, כל המשרד הולך. הסכימה לבוא. הגיעה, כל הליל שבת, יום שישי, דיברנו דברי תורה, שאלות, תשובות. פתאום אמרתי איזה משהו בשמו של הרב עובדיה. העיניים שלה התעוררו. מרוב השטיפת מוח שהיא שמעה בתקשורת נגדו, בתקשורת השמאלנית, החילונית, האנטי-תורה, היא ברגע אחד כל החיוך שלה נמחק, והיא פתאום אמרה לי, ממש ליד כולם, אני יושב כאן ויושבת בצד השני של השולחן, סליחה? ככה, ליד כולם, זה הגיבור שלך? אמרתי לה, מה, יש איזה בעיה? מה, אני חשבתי שאתה נאור, אתה מדבר על מדע, אתה ככה, אתה מביא לי אחד ככה, והתחילה להגיד כל מיני ביטויים, לא מכובד אפילו לחזור עליהם, כל מה שהיא שמעה בשטויות שלה. אבל מה, השם נתן לי איזה הברקה, לפעמים אתה רואה, ממש סייעתא דשמיא במקום. אמרתי לה, תגידי, מי החילוני הכי נערץ בעינייך? אמרה לי, הפרופסור אהרון ברק, נשיא הפקולטה למשפטים. אמרתי לה, תגידי, אם אני אלך לפרופסור ברק ואני אשאל אותו על דיון משפטי בין שני שכנים שנפלה ביניהם הגדר, רבים מי יבנה את הגדר, מי חייב, מי לא חייב, איך נפלה, מה, על הגבול, לצד שלי, להתחלק, לא, כל מיני שאלות פה הלכתיות לפי החוק של המדינה. את חושבת שהפרופסור ברק יוכל להגיד לי עכשיו את ההיסטוריה של השאלה הזאת באלף שנה האחרונות בכל העולם? אומרת, מה פתאום? זה לא תפקידו. בשביל זה יש ארכייז, איך אומרים? ארכיון. ארכיון, הכל מתויק בתיקיות. ועכשיו כבר שמו את זה במחשבים. הוא לוחץ על כפתור, הכל יוצא. אמרתי לה, אבל אם אני אשאל אותו, תגיד, השאלה הזאת בענייני שכנים, מה פסקו על זה לפני 20 שנה, לפני 100 שנה, לפני 70 שנה? תגיד לי את ההיסטוריה של המשפט. הרי המשפט העברי מבוסס על האנגלי, שמבוסס על הטורקי, אחד העתיק מהשני, לא? תגיד לנו את ההיסטוריה של הסוגיה הזאת. הוא יוכל להגיד לי בכל שופט, בכל עיר, בכל דור ודור, מי שפט, איך? אומרת לי, מה פתאום? זה לא אנושי. אמרתי לה, בואי, בואי. היא הגיעה אליי, שולחן ארוך, לכאן, וכל הספרים פה מימיני. אני מראה לה סדרת ספרים אדומים יחווה דעת, של הרב עובדיה. אמרתי לה, תשלפי ספר אחד פה מהמדף. שלפה איזה אחד הספרים. אמרתי לה, תפתחי איפה שאת רוצה. תפתחי איפה שאת רוצה. פתחה. אמרתי, יופי. שאלה, מה הספר הזה? מתחיל להסביר לה. אני אומר לה, לפני 20-30 שנה, שהוא היה בשנות ה-50 לחייו, בארץ היו שני תחנות רדיו, רשת א', רשת ב', זהו. אין כלום. לא גלי צהל, לא רשת ג', היום כבר יש 50 תחנות. שני תחנות היו. רשת א', רשת ב', שניהם חילוניות. אוקיי. שעה בשבוע, ערב שבת, יום שישי, בצהריים, נותנים שעה שיעור בשיעור חי, הרב עובדיה יושב, כרב הראשי, הוא יושב באולפן, אנשים מתלפנים בשידור ישיר, הוא לא יודע את השאלות מראש, כל אחד יכול לתלפן, אנשים מתלפנים, ושואלים אותו את השאלות הכי קשות בהלכה ביהדות, הכי קשות, שאלות שאין להם תשובות כמעט בספרים למצוא, רבנים היום מתקשרים, ראשי ישיבות, אנשים חשובים, זה לא סתם שאלות טיפשיות, שאלות רציניות, והוא עונה במקום, והשדרן שיושב באולפן, כל 10 דקות ככה רבע שעה אומר, רבותה, אני רוצה להזכיר לכולם, זה תוכנית בשידור ישיר, הרב יושב כאן לידי באולפן בלי ספרים, השאלות אינם ידועות מראש, כולכם מוזמנים להתקשר. אני עכשיו מראה לה את ההקדמה והכל, והיא כבר מתחילה ככה להסתכל, והיא מתחילה להיות נרווס ככה. ואני אומר לה, בואי עכשיו, את פתחת שאלה. מה השאלה? האם מותר ליהודי לדרוך על אדמת ארץ מצרים? מה זאת אומרת? בתורה כתוב שאחרי שמשה הוציא את בני ישראל ממצרים, הקדוש ברוך הוא אמר לבני ישראל, לא תשובו לראותם. כבר לא תראו יותר את המצרים האלה. זהו, הם היסטוריה מבחינתכם. התלבטו הדרשנים והמפרשים, מה הייתה כוונת הקדוש ברוך הוא? יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, הקדוש ברוך הוא אמר רק לדור של משה, אתם לא תראו את מצרים, אבל אחר כך אין בעיה. התלבטות שנייה, באמת השם אמר לכל ההיסטוריה של עם ישראל, אבל זה היה מצרים של פרעה, בינתיים הם מתו כולם. סנחריב בלבל אותם, עירב אותם בכל האומות, הם נעלמו מן העולם. מצרים של פרעה לא קיימים, נטמעו בין העמים, אבל הערבים, הישמעאלים, הם היום הבלבטים של אדמת מצרים, זה לא אותו עם. המצרים שאתם רואים הורגים אחד את השני עכשיו במצרים, זה פרעי אדם, צאצאיו של ישמעאל, הפרעי אדם. זה לא שייך לפרעה. פרעה זה הייתה אומה אחרת. אז הקדוש ברוך הוא אמר, לא תשובו לראותם, הכוונה את פרעה. עכשיו אין פרעה, אז גמרנו, נגמרה הכללה על מצרים. אפשרות שלישית, לא קשור לעם בכלל. השם קילל את האדמה. אסור לדרוך על אדמת מצרים. אפשרות רביעית, מותר לבוא למצרים לביקור. מה שהשם אמר, הכוונה לא להשתקע שם. קיצור, יש כאן הרבה ספקות. קשה מאוד, צריך להביא ראיות. זו הייתה השאלה. מדוע שאלו אותו את השאלה הזאת? בדיוק היה כביכול הסכם שלום עם מצרים. היה בערך 30-40 שנה, לא יודע כמה. אז עיתונאי, דתי אחד, עיתונאי, הוא עכשיו צריך לנסוע למצרים לצלם את סאדאת וכל החבר'ה שלו שם. הוא שואל עכשיו אם מותר לו לנסוע. אז הוא טלפן לרדיו, שאל. הוא ענה לו תשובה 20 עמודים. עכשיו אני אמרתי לה, תשמעי, את במילא לא תביני פה מילה. עם כל האקדמיה שלך, כן? אבל אני רק מעניין אותי שתשימי לב כמה מראה מקומות יש כאן. כמה מקורות הוא הביא בעל פה. כל מקום שאת רואה סוגריים, זה ציטוט של ספר קדום, מהמאות שנה האחרונים, מאיטליה, מאיראק, מאשכנז, מטורקיה, כל מיני גדולי תורה שחיו בכל העולם, בלי אינטרנט, בלי דפוס, כל היה בכתב יד, בלי רדיו, בלי מכתבים, בלי אימיילים, בלי כלום. כל אחד חי בימי החושך שם, בלי חשמל, בלי כלום. שומעים? והיו יושבים כל החיים וכותבים דברי תורה עם נוצה. הוא אומר, תראה עכשיו כמה מקורות הוא ציטט. התחלנו לספור. 10, 20, 30, הגענו ל-50, היא כמעט התעלפה. אמרתי לה, את רואה, יש עוד 10 עמודים. יש כאן איזה 150 מקורות, וזה רק שאלה אחת מתוך אלפי שאלות. והכל בעל פה בשידור ישיר. ואת שואלת אותי אם זה הגיבור שלי? כתוב בגמרא, כל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא.
כאילו הרגוע.
כל המלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים. יש הרבה דברים נאמרו על זה. הגמרא שואלת למה? כיוון שהנקבוביות של הדם, הנקבוביות, הכדוריות האדומות, מתפוצצות בפנים, ואז האדם נהיה אדום, אז זה כאילו שבאמת שפכת את דמו. רק האור שומר את הדם בפנים, אם היית עושה לו חור, הכל היה יוצא, כל הדם. אבל באמת, אתם יודעים שהבושה זה עונש הכי גדול בעולם. אני בכלל לא התכוונתי לבייש אותה. אני רק רציתי להעמיד אותה על טעותה. אבל לעולם אני לא אשכח את הפרצוף שלה, אחרי שספרנו ביחד, והראיתי לה סדרה של ספרים, וכמה עמודים יש פה, ואמרתי לה, תראי הכל מהראש, בלי לחפש ספרים, שבוע עבודה, חיבורים, הכל מהראש. אז היא אמרה ככה, ממש ככה, היא אמרה, אני כל כך מתביישת, היא עודתה במקום, היא נהייתה נציב של מלח. היא אומרת, אני כל, זה לא אנושי, מה הוא כזה גאון? אמרתי לה, מה חשבת? אנחנו כולנו טיפשים שרצים אחריו לגעת לו ביד? מה? נכון, זה לא אנושי, זה אלוקי. לכן פרופסור באוניברסיטה, אומרים לו ישר כוח. שלום אדוני הפרופסור, ישר כוח, חזק וברוך, ברוך תהיה. זה כבר מדרגה אחרת, זה כבר מעל מלאכים זה. היום היא מזכירה של איזה רב, לפעמים רואה אותה במונסי עם הילדים שלה בקוסקו, כולם חרדים ואני מחייך. יושב באוטו, בפעמים אנחנו הולכים בדרך כלל ערב שבת, אז כולם הולכים, מונסי. לפעמים אני רואה אותה שם, יוצאת מהמיניבן עם הילדים, הפאות, עם הכיפות, אני יושב מחייך. אני אומר, השתבח שמך, הרב עובדיה, אפילו שאתה יושב בירושלים, החזרת יהודיה בניו יורק. ואני חושב לדעתי שזה ההספד הכי טוב שאפשר לעשות עליו היום. למה? אקדמית, דעות קדומות. קיבלה הלם. מי יודע ממנה עוד כמה חזרו בתשובה אחרי שהיא כבר העבירה את הסיפור. אני סיפרתי את הסיפור הזה לפחות 5 פעמים ב-10 שנים האחרונות בדרשות. זה השפיע על הרבה אנשים. יש אנשים שלא ידעו מי הוא. אתם צריכים להבין, בתקשורת מציירים כל מיני דברים שהם רוצים לצייר. אבל היום דווקא התפלאתי היום, באמת היום התפלאתי, שאפילו החילונים כמעט ולא כתבו מילה אחת שלילית. אפילו ראש המחבלים אבו מאזן שלח את תנחומיו. שרק לפני חודשיים הרב עובדיה קרא לו נחש טרוריסט, שהשם ייקח את כל הטרוריסטים האלה לים, ואמר את שמו במפורש. חודשיים אחרי הוא שולח את תנחומיו היום. אמר, אדם גדול הסתלק. אפילו הוא ראש המחבלים. שומעים? מה אנחנו רואים פה? תראו, פעם אחת שהרב עובדיה גר באיזה בניין בירושלים, לפני הרבה שנים, אז אתם יודעים איך זה בארץ, יש ועד הבית. ועד הבית. אז עכשיו הייתה אחת אחראית על הוועד, אז היא מכנסת פגישה של כל הדיירים. הרב בספרים, הוא שלח את הנהג, את העוזר, אז העוזר מגיע, אומרת, מי אתה? אומר, אני הנציג מטעם הרב, דירה כך וכך. אומרת, אין כזה דבר, מה זה עורכי דין? הדייר עצמו צריך לבוא. אומרת לו, אומר לה, גבירתי, הרב הזה זה לא רב פשוט, זה רב של כל עם ישראל, זה יש עליו תיקיות, סוגיות, בתי דין, אגונות, גירושין, רציחות, עולם ומלואו על השולחן שלו, מה? ואין לו זמן עכשיו להתעסק לבוא לשעה, אם לצבוע את הבניין או לא. לכן שלח אותי, כל מה שאני אגיד מקובל עליו. לא מסכימה. לא מסכימה. לא התחילה את הישיבה עד שלא הביאו את הרב. כל כך הקפידה עליה שהיא ביטלה אותו מהלימוד, בסוף הישיבה היא נהייתה משותקת. פרסמו את זה בספר. פרסמו את זה בחייו, והוא לא הכחיש את הסיפור. רב כזה צדיק וגדול, יודע שכתוב בתורה מדבר שקר תרחק, לא הכחיש את זה. אחר כך היא הבינה שזה מה שקרה לה, היא ביקשה מכילה, מכילה ומחל לה. אני לא אשכח שהדודה שלי, שתאריך ימים, היא אלמנה היום, שהיא חזרה בתשובה לפני בערך 30 שנה. הייתה חילונית רגילה, מה החילונים יודעים? מה שהכילו אותם בתקשורת. אז כשהיה הסכם שלום, היא הייתה ימנית קיצונית. הרב כביכול אמר, עבור פיקוח נפש מותר להחזיר שטחים, שזה פסק אמיתי פשוט, לא צריך להיות גאון, זה התורה. התורה אומרת פיקוח נפש, דוחה כמעט את כל התורה, חוץ משלושה דברים, כן? אז מה קרה? שהיא חזרה בתשובה, סידרו לה לבוא לבית של הרב עובדיה, לבקש ממנו מכילה. היה להם הרבה צרות, היא חשבה שבגלל שהיא דיברה עליו לשון הרע, שהיא הייתה חילונית, משמיים משלמים לה. אז היא באה אליו, היא אומרת, היא סיפרה לי את הסיפור אישית עם דמעות, היא אומרת לי, איזה ענווה, הכנסתי מהחדר מלא ספרים, אמרתי לו, כבוד הרב, שנים דיברתי עליך לשון הרע, שנים ביזיתי אותך. אומר לה, מה? ככה אמר, מה אני, מה חיה? התחיל לברך אותה, שמברך אותך ותזכו וכל. והיא מנסה להגיד, מה אני, מה פתאום הצרות שלך בגללי, חס וחלילה. שום גאווה, שום כלום. אישה, לפני יומיים הייתה חילונית. מי בכלל? מבחינתו. נתן לה כבוד של מי, אומרת, מאיך שהוא כיבד אותי, כל כך התביישתי פי אלף יותר. מילא היה צועק עליי, נוזף בי משהו, הייתי מרגישה הקלה. שכל כך כיבד אותי, ועוד בנוסף לכל ברך אותי. אתם יודעים, תשמעו, אם האדם מדבר עליך לשון הרע, הוא לא יכול להסתכל לך בפנים, תדעו. כשאתה פוגש אותו, הוא לא יכול להסתכל לך בפנים. זה הנשמה, הנשמה סובלת מזה, מתבייש. אתה לא יודע שהוא דיבר עליך לשון הרע. איך תדע? אם תראה שעד היום הכל היה בסדר, פתאום אתה נפגש איתו, ואתה רואה, הוא לא יכול, לא, לא, פנים בפנים, הוא כזה מתחמק ממך. סימן שדיבר עליך, או שמתכנן איזה תחבולה נגדך. אז מה הפתרון? רוץ אליו מהר, איך אני אוהב אותך, אחי, התגעגעתי אליך, תראה, הוא בכלל מת. בכלל מת. ספר לי איזה רב אחד, שהוא פגש איזה נועף מושחת, נועף מושחת, פגש אותו במטוס. עכשיו, הוא היה בא מככה, והוא היה הולך, אז הוא יכל לפנות, לברוח, שלא להתעכל בו. אומר, רצתי אליו במטוס, חיבקתי אותו, ההוא מרוב שדיבר נגדו, הוא לא היה, הוא אומר, אתה יודע, זה היה העונש הכי גדול שהוא קיבל בחיים שלו. הוא לא ידע איך לאכול אותי. חשב שאני אעשה לו פרצוף, או אפילו יתווכח איתו, או שיברח ממנו. רצתי אליו, שלום עליכם. השתגע. תחשבו, זה העונש יותר גדול. שאתה נלחם בו, יש לו הקלה. טוב, אנחנו אויבים, מלחמה. שאתה רק אתמול שחט אותך עם הלשון שלו, אתה רץ אליו, כמה אני אוהב אותך, המלצתי בעדך, אני מתפלל לרפואתך. הוא משתגע. כשנפטר גדול הדור, בואו נראה כמה הלכות כדי, היום זה כבר מאוחר להגיד את זה, אבל רק שנדע, חס וחלילה, להבא, כל הקראים שקורא האדם על שאר קרוביו, כל עם ישראל צריך לקרוע את החולצה. כשהאדם נפטרים הוריו לא עלינו, מיד הוא קורא את החולצה בצד שמאל, צד של הלב, עד מקום הלב, קורא אותה. יש כאלה קוראים את הבגד העליון, שזה ג'קט, כן? אישה קוראת ומיד סוגרת עם סיכת ביטחון. איש שקורא, אסור לו לתפור את הבגד הזה לעולם. חייב להשאיר אותו קרוע לכל החיים. אישה קוראת יכולה לסגור את זה ואחר כך לתפור, מטעמי צניעות. אפילו על אביה ואימא מטעמי צניעות. כדרך שקורא האדם על אביו ועל אמו, לא עלינו, הוא חייב לקרוע על רבו של לימדו תורה. עוד יותר מעורב. שזה מביאו לחיי העולם הזה, אבא שלו ורבו מביאו לחיי העולם הבא. למי מגיע יותר כבוד? ועל נשיא, לא נשיא כמו היום. נשיא התורה הכוונה, כמו שהיה בזמנם רבי יהודה הנשיא, כותב המשנה וכו'. נשיא התורה. ועל אף בית דין, על ראש הדיינים, ועל רוב הציבור שנהרג, שואה, פוגרום, צונמי, אסון טבע, מחלה, לא יודע מה, איזה מדבקת, וירוס, לא יודע מה, כן? כל מיני אסונות כאלה של ציבור שלם. ועל ברכת השם, מי יודע מה זה על ברכת השם? זה נקרא לשון סגי נאור. שמעתם פעם את הביקור הזה? סגי נאור זה עיוור בארמית. סגי נאור. למה אומרים עיוור? כי עיוור הוא הפוך מאדם נורמלי. אדם נורמלי רואה, אז עיוור זה לשון הפוכה. זה ביטוי להגיד שרוצים להגיד משהו על יהודים, לא רוצים לפתוח פה לשטן, אז מדברים בלשון הפוכה. שאומרים השם העניש את אלה ואת אלה, כן? הכוונה עלינו אנחנו מדברים, אנחנו לא רוצים להגיד עלינו. אותו דבר כאן, אומרים מברך את השם. אז מה, מי שמברך את השם צריכים לקרוא עליו? צריכים לנשק אותו על המצח. אלא הכוונה לא עלינו מקלל. אז רק מדברים בלשון נקייה, לא רוצים אפילו להזכיר את זה באבא אמינה, בתור אפשרות שיש כזה דבר שיהודי יקלל את השם. אם שומעים שבן אדם מקלל את השם כמו תומי לפיד עם אח שימו, שאחרי הבחירות הוא קיבל 15 מנדטים, ואמרו לו, מה אתה מאחל לעם ישראל השנה הבאה? אמר שהוא ימות. ככה הוא אמר בשידור ישיר. אחר כך השם קבר אותו, הוריד אותו עד אפר. והיום יש לנו את הבן הסורר שלו, גם כן חושב שהוא חכמולוג של כדור הארץ, עוד מעט יגיע סופו בקרוב. בכל אופן, אז ששומעים כזה דבר צריך לקרוע. ועל ספר תורה שנשרף, ספר תורה שנשרף, ואדם רואה שהגויים באו, שרפו ספר תורה, או שהיה שריפה בבניין, נשרפו הספרי תורה, עושים להם לוויה, ספרי תורה. ועל הרי יהודה, ערים של יהודה נשרפות, הגויים עשו פוגרום, שרפו את כל העיר, ועל ירושלים, אם ירושלים נחרבת, ועל המקדש, כמו שבית המקדש לא עלינו, כן? כל אלה הקראים קוראה עד שמגלה את ליבו ואינו מאחה לעולם. מאחה זה הכוונה, מאחה את התפרים, תופר אותה מחדש. שומעים? ומניין שקוראה על רבו כדרך שקוראה על אביו? כתוב במלאכים ב' ויחזק בבגדיו ויקראם לשני קראים. מכאן שחייב להבדיל השפה. ומניין שקוראים על הנשיא, על אב בית דין, ועל שמועה שבאה שנהרג רוגע הציבור, מישהו בא על סוס והודיע שבעיר כך וכך שרפו את כל העיר של היהודים, לא עלינו. זה היה מאוד נפוץ לצערנו. כולם עכשיו קוראים את הבגדים ומתאבלים. מניין לנו לדעת? לא עושים סתם גזרות מדעתנו. צריך ראיה בתנך. כן? שנאמר, כן? ויחזק דוד בבגדיו, הודיעו לדוד בשורה רעה, ויקראם, וגם כל האנשים אשר איתו, כולם קראו את הבגדים, ויספדו ויפקו ויצומו עד הערב. זה מופיע בשמואל ב' י' א' י' ב'.
על שאול.
על שאול, כן. שאול היה נשיא. ועל יונתן בנו זה אף בית דין. גם שיונתן מת, הרי שאול ויונתן מתו במלחמת עמלק אותו יום, כן? אז יונתן היה אף בית דין, אז גם עליו קראו את הבגדים. ועל עם השם ועל בית ישראל כי נפלו בחרב. אז למדנו שלושה מהפסוק הזה. על המלך, נשיא, ועל אף בית דין, יונתן, ועל כל העם. ככה כתוב בפסוק. אם היה כתוב בפסוק שרק קראו על שאול, ולא היו מזכירים את יונתן ואת זה, אז היינו לומדים רק על הנשיא. כיוון שבפסוק אמרו לך שלוש סיבות היה לקרוא את הבגדים, זה הלכה לעולם. ומניין שקוראים על ברכת השם, מישהו קילה לו עלינו, שנאמר, ויבוא אליקים בן חלקיה אשר על הבית, ושבנה, שבנה זה היה שם של סופר אחד, כן? ויואח בן אסף המזכיר אל חזקיהו קרועי בגדים. אחרי שהם שמעו את הבשורה, כולם היו עם בגדים קרועים. אחד השומע, מי ששמע את הכללה, ואחד השומע מפי השומע. אתה לא היית שם שקיללו. חבר שלך אמר, הייתי שם ואחד קילל את השם לא עלינו. כולם חייבים לקרוע שקרה כזה נבלה בעם ישראל. והעדים אין חייבים לקרוע כשיעידו בבית דין, שכבר קראו בשמה, בשעה ששמעו. עכשיו צריכים להוציא את היהודי הזה להורג. מי שמקלל חס ושלום, חייבים להוציא אותו להורג, אסור להשאיר אותו בחיים. עכשיו אם שניים שמעו אותו מקלל, לא עלינו את הקדוש ברוך הוא. אז הם ברגע הכללה, הם קראו כבר את הבגדים. אחרי היומיים הם באים לבית דין להעיד עליו. הם מתחילים עוד פעם לפקוד שיהודי קילל. עוד פעם הם יקראו. כבר קראו, יצאו לידי חובה. לא צריך עוד פעם. ומניין שקוראים על ספר תורה שנשרף, דרך אגב שבאים לכותל, גם כן צריכים לקרוא את הבגדים, החולצה. אם אתה מתקמצן על החולצה, תדאג שאתה לוקח חולצה שבמילה אתה עומד לזרוק, כשאתה מגיע לכותל, תקרא אותה ותזרוק אותה, כן? אם יש לך חולצה יקרה או איזו חליפה יקרה, אתה מתקמצן עליה. מניין שקוראים על ספר תורה שנשרף, שנאמר ויהי כקרוא יהודי שלוש דלתות וארבעה וכולי, עד תום כל המגילה על האש אשר על האח, ולא פחדו ולא קראו את בגדיהם המלך וכל עבדיו. מכאן לומדים שחייבים לקרוע. התורה התנ"ך מדבר בשלילה והם לא קראו את בגדיהם, משמע שהיו צריכים לקרוא את בגדיהם, הם לא עשו כהלכה. למדנו הלכה, אתם יודעים, זה מכלל לאו אתה שומע הן. שמעתם את הדין הזה? יש מכלל הן אתה שומע לאו, ומכלל לאו אתה שומע הן. מה פירוש? יש לך כלל הלאווים, אתה לומד מה מותר. יש לך חמישה דברים במשוואה, אומרים לך זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור, משמע זה מותר. הבנתם? או הפוך, זה מותר, זה מותר וזה מותר. משמע שני אלה אסור, כן? אוקיי. אז אומר, מניים שקוראים על ערי יהודה ועל ירושלים ועל המקדש שחרבו, שנאמר ויבואו אנשים משכם ומשילו ומשומרון 80 איש מגולחי זקן וקרועי בגדים. אחרי שהיה אסון שירושלים ובית המקדש נחרב, כתוב בירמיהו, הרי ירמיהו זה הנביא שכתב את הנבואה על חורבן בית ראשון, בית המקדש נחרב, הוא היה זה שראה את בית המקדש נשרף עד למחרת בעשירי באב, התחיל בתשעה באב, והיה נשרף עד למחרת בצהריים, היה הולך ובוכה לכיוון ירושלים, ורואה את האיש עולה בעשן, ירמיהו. ירמיהו זה הנביא האחרון שהייתה לו צנצנת המן. היו מעבירים צנצנת המן מדור לדור. אחר כך זה נעלם, זהו. לא יודעים. לא יודעים. אמרנו שבן ובת מתאבלים על הוריהם, לא עלינו. ואם היית שם בתוך החדר בזמן שמישהו נפטר, לא אבא שלך. כל מי שעמד עם המת בשעת יציאת נשמתו חייב לקרוע. אני לפני שנה, הייתה לי הרצאה בבורו פארק, בברוקלין. בא איזה בחור אחד, דניאל, רצה להיפגש איתי אחרי ההרצאה. אז הוא עיכב אותי בברוקלין. בגלל הפגישה, חצי שעה היה לו לדבר איתי, תקפתי בברוקלין. פתאום התברר לי שאימא של החבר הכי טוב שהיה לי בחיים, היא מאושפזת בבית חולים כמה רחובות משם. והחבר שלי הזה בא במיוחד מהארץ, והוא נמצא שם. אז אמרתי לה, כי שלחו לי להתפלל עליה. ואז הבנתי שהיא נמצאת במיימונידיס, זה נמצא בבורו פארק. אמרתי לבחור הזה, דניאל, אתה רוצה לבוא איתי למצוות ביקור חולים? בית חולים. אף על פי שגבר לא מבקר רגשה, לא באנו בשבילה יותר, באנו בשביל הבנים שלה. הגענו לשם, לא, היא לא הייתה בסכנת חיים. בזמן שהודיעו לנו, אמרו שהיא חולה, יש לה איזה משהו, איזה אינפקשן, משהו דומה למה שהיה לרב עובדיה. גם התחיל הכל מזיהום. באנו לשם, תוך כדי שאני מדבר עם החבר שלי, תוך שעה התחלנו לקרוא תהילים, הרופאים אמרו מצבה יידרדר. אז אנחנו היינו שם איזה שעה, שעתיים, לא זוכר כמה, איך שיצאנו מהחדר, עוד לא ירדנו למטה, היא נפטרה. זאת אומרת, אם היינו נשארים והנשמה הייתה יוצאת, היינו בתוך החדר, היינו צריכים לקרוא את הבגדים. ירדתי למטה, אז נודע לנו. כשהייתי באוטו למטה, התקשר הנכד. שואל אותי אם אני מכיר עכשיו מי חברת קדישה שיבוא. לא הספקנו להניע את האוטו אפילו. צ'יק צ'ק סידרתי, נתתי לו טלפונים, חברת קדישה, לקחו את הגופה שלה לארץ. מי שהיה עומד עם המת, אפילו סטרנג'ר, סתם, אתה בבית חולים, נכנסת לחדר לבקר שכן. יצאה נשמתו.
למה אבא לא?
אבא כולם כן, אבא גם אם לא היה בחדר. אבא ואמא כן, אני מדבר עכשיו סתם, חבר, שכן, דוד, לא יודע מה, כן?
כל יהודי,
בשעת יציאת נשמתו חייב לקרוא אף על פי שאינו קרובו, וכן אדם כשר שמת, הכל חייבים לקרוא עליו, אף על פי שאינו חכם. מה פירוש? צדיק, צדיק גדול, ידוע. מה זאת אומרת? היום זה בלתי אפשרי להיות צדיק אם אתה לא חכם. אין עם הארץ חסיד. אתה לא יכול להיות חסיד אם אתה לא תלמיד חכם, כן? אבל מדובר על תלמיד חכם רגיל, לא גדול הדור. סתם איזה אחד רב מקומי, שהוא אדם כשר. אז כולם קוראים טפח, לא צריך לקרוא עד הלב. טיפה קוראים את הבגד. היום כל מי ששמע את הבשורה, מיד היה צריך לקרוא את הבגד עד הלב. אסור היה לשמוע מוזיקה, היה צריך לנהוג כל דיני האבלות עד שנפטר, עד שנקבר, נקברה הגופה. כל עוד לא נקברה הגופה, כולם במצב כמו של עונן. אמנם חייבים אנחנו לשמור מצוות, כי אנחנו לא הבנים. הבנים גם לא יכולים לשמור מצוות. דוגמה, הם עכשיו בנים שלו עוד לא הניחו תפילין, ונודע להם שאביהם עכשיו נפטר, לא יכולים להניח תפילין. לא יכולים להגיד שמה, כלום. עד שלא נקבר את הגופה, הם לא מתעסקים במצוות. אסור להם לעשות עבירות. אוי, יש הזדמנות עכשיו לעשות איזה, לגנוב פה איזה משהו שתמיד רציתי, כי אני פטור ממצוות היום. לא. רק מצוות עשה, אין לך, למה אתה לא יכול? כי אתה לא מיושב דעתך, מצוות צריכות כוונה, אתה לא יכול לכוון. אתה יכול עכשיו ללמוד תורה, גופה של אביך מוטלת שם? לא, בלתי אפשרי. כן? חכם שבא שמועה מרחוק שנפטר. אין קוראים עליו אלא בשעת הספד. בזמן שמספידים אותו, אז כל העם קוראים. וזהו כבודו. בכבודו עושים את זה, שבזמן הספד כולם קוראים. נשיא שמת, נשיא חכמי התורה, כמו שהיה רבי יהודה הנשיא, הכל קוראים עליו, וכל בתי מדרשות בטלים, סוגרים את כל הישיבות, וכל הבתי כנסת. תשאל, איך ייתכן כזה דבר? מה, ישיבת מיר, 5,000 תלמידים לומדים גמרא עכשיו. ישיבת לקוט, 5,000 תלמידים. עוד מאות ישיבות, 100,000-200,000 תלמידים לומדים תורה. אומרים לכולם, סגור את הגמרות, צא ללוויה של חכם גדול, גדול הדור שנפטר. אפילו הרב שטיינמן בן מאה בא ללוויה עם כל הצפיפות, מיליון איש היו בלוויה, לא היה כזה דבר מעולם. 5 שעות לקח להיכנס לירושלים, אנשים הלכו שעות ברגל בחום של ישראל, אי אפשר היה ללכת, היו חונים את האוטו בעליות לירושלים והלכו שעות ברגל כדי להגיע. נשיא שנפטר, הכל קוראים עליו, וכל בתי מדרשות בטלים, ובני בית הכנסת נכנסים בשבת לבית הכנסת, וקוראים שבעה ויוצאים, קוראים בתורה ומיד יוצאים, לא מתפללים אפילו, ולא יטיילו בשווקים, מה שנקרא בימינו קניונים, מולז, גדול הדור נפטר והוא מטייל במייסיס, קונה בוסם, לא מתבייש. יושב במסעדה סינית, יש לי פגישה עסקית, תבטל אותה, מה? כולם באבל? אני אומר לכם דבר אחד, היום אנשים בחו, חרדים, יותר ממה שהם בחו 30 שנה בימי כיפור ביחד. מה שאנשים בחו היום. לפעמים האדם כל היום כיפור הוא עצוב, על העבירות שלו לא יורד, בקושי שתי דמעות יורדות לו. מה שהיום בכו אנשים בצרחות ובבחיות, נורא, עצם זה שרק הודיעו שהוא נפטר בבית חולים, התחילו כולם לצרוק ולפקוט, ממש מקפיא את הדם. אי אפשר שלא לפקוט, אתה רק רואה את זה. אפילו הרופא החילוני, 30-40 שנה רופא, בעניינים שרואה כל שעה נפטרים לו אנשים בידיים. הרופא הראשי שם בהדסה, אפילו היה לו דמעות בעיניים. רופא חילוני. אפילו האחיות בכו. הם לא בוכים על חולים אחרים, הם כבר רגילים. אני יש לי חבר רופא. הוא אומר, זה צביטה קטנה בלב שנפטר חולה. יש לו הרבה חולי סרטן, נפטרים לו כל יום. זה אחד, פה מחר, מחרתיים, כל יום יומיים יש לו מקרה פטירה. זה חלק מהעבודה. הוא גם מסכן, צריך לבשר לאנשים שנשאר להם כך וכך זמן לחיות. איזה עבודה זאת? אני אומר, רופא מגיע לו, אין הון של משכורת, הון. אני לא הייתי מוכן להיות רופא בשביל מיליארד דולר לחודש. לבוא לאישה ולהגיד לה, נשאר לבעלך חודשיים לחיות, יש לו גידול בראש, או להגיד לאדם שעכשיו החיים שלו רק התחילו, יש חלוקימיה, או אני יודע מה, כל מיני דברים כאלה, איך אפשר בכלל לעמוד בכזה דבר? ובכלל אלה המסכנים מהצבא שצריכים לבוא לדפוק בדלת וילדים פותחים, אם החייל, הוא לא יודע שהחייל הזה בא להודיע שחרב עליהם עולמם. איזה תפקיד זה? איך הבן אדם יכול להישאר נורמלי? הוא צריך עצבים של ברזל לכזה דבר. יש עבודות שהן כאלה כפויות טובה. אפילו ישלמו לך מיליון דולר, זה לא מפצה. ואני מתפלא על אלה שמתנדבים לתפקידים האלה, וגם כסף לא נותנים להם גם. איזה מין עבודה זאת? מקבל משכורת של פועל בשוק, וכל היום רואה אנשים בוכים וצורכים וחרב עליהם עולמם, איך הוא לא משתגע? אני, אנשים מתקשרים, אומרים לי, יש להם בעיות, זה, אני כבר בא לי לפקוט. אני כבר לא מדבר על מקרים חיים ומוות, זה בכלל גומר אותך לשבוע. וזה לא, ולא מתרגלים לזה. עברו 18 שנה, שומעים כל הזמן צרות וטרגדיות. כל 5 דקות זה בניתוח חיים ומוות, זה עומד לזה, זה תאונה, ילד נדרס, זה משותק, זה כך קרה לו, זה התקף לב, כל 10 דקות. וכל 10 דקות זה כואב. זה כואב, זה לא עובר. לכן אני אומר, המסכנים הרופאים האלה, שיש להם כזה תפקיד, לסיכום, נסכם את ענייננו היום. מצערנו הרב, יש גם ימים כאלה. כל אדם אחד, אפילו שמעון פרס הבין את זה. אם הוא הבין, אנחנו חייבים להבין על אחת כמה וכמה. שהוא הסמל בדור לעמל התורה. איך הקדוש ברוך הוא רוצה שיהודי יהיה? כל יום היה בביתו בריתות. כולם רוצים שהוא יהיה סנדק של הילד שלהם. כמובן שהוא לא רץ לסנדקויות, אין לו זמן, הוא יבזבז זמן, הוא רוצה ללמוד תורה. אז התנאי שלו היה, תבואו תעשו את הברית אצלי בבית הכנסת. כמה לוקח לנו לעשות ברית? שעתיים, שלוש? צלמים, תזמורת, בא עם הבוסן, עם העקבים, עד שהוא שם את העניבה, וזה... 3 שעות ברית! עד שהמואל מגיע, מסדר, ומזיזים, וארוחה, ותזמורת, וחכה אל תזוז. אמר, רבותיי, 2 דקות הברית, 2 דקות. מהר, מהר, נביא את התינוק. מואל, הם מכירים את המואל כבר בזמן התפילה. איך שנגמר הזה, ישר שם זה, ברוך אתה השם, 2 ברכות, שחיינו, בום, 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 נכנס לחדר. לא לבזבז דקה זמן. כל הזמן בספרים, כל הזמן, פעם אחת בא נתניהו, לא מזמן, לפני כמה חודשים, עמד 0.5 מטר מלידו, והוא לא הרגיש שהוא בחדר. ראש הממשלה, עם כל השומרי ראש שלו, עם האוזניות והמכשירי קשר, הכניס אותו השמש, לא מפריע לו השמש. אף פעם השמש לא בא אומר, כבוד הרב, יש כאן כך וכך. הוא נכנס ועומד, עד שהוא ירגיש, שעה, שעתיים ייקח. לא מפריעים לו. עומד נתניהו שם נבוך, ראיתי את הסרטון הזה. לא נעים, אתה עומד שם, והוא לא שם אליך לב. לא חלילה מזלזול. עובדה שהוא ראה אותו, נתן לו את הצ'פרות המפורסמות שלו, שב, וכו', כן? מרוב שהוא היה שקוע. אנחנו היום עומדים, קצת חם, אוף, כל הזמן מסתובב, מי שנכנס בדלת, כל מי שנכנס, מסתכל ככה, איזה איתוש עושה רעש, הוא כבר קם, נסה להרוג אותו. לא שקועים בלימוד. כל רשרוש. אבל שקוע בתוך הלימוד, זה כל חייו. כי הם חיינו ואורך ימינו. פעם אחת ירדו, ירו הירדנים פגזים, היה ערב שבת, נכנסה שבת. כולם רצו מהר להתחבא בבתים, והוא היה בעזרת נשים, בבית הכנסת בירושלים, לומד. יושב בפינה, לומד. הוא לא שם לב שנופלים פגזים בשכונה. פוצצים פצצות, כולם רצים ברחובות, חפש את הילדים שלהם, מי שלא, אבא שלו, מסכן יעקב, היה רץ, מחפש אותו, עובדיה, איפה עובדיה? היה נער. עד 12 בלילה לא מצאו אותו. באו כמה אנשים, היה אחד ממודריו, מחפשים את הילד. בסוף באו לבית, היה חושך, שבע חושך לומד. אבא שלו עמד לו להכניס לו כזו סתירה מרוב הכעס, שהוא הדאיג אותם כל כך הרבה זמן, אמר לו, הרב, לא תיגע בנער, זה הנער הזה עתיד להיות גדול בישראל. כולם רועדים, כולם מתחבים, והוא שקוע בתורה, הוא לא הרגיש שיש פגזים, אתה רוצה לתת לו סתירה? קום לרקוד, זיקרו אותך בכזו נשמה משמיים. יש כאלה אומרים, אני לא יודע, אני לא יכול להביע דעה בעניינים כאלה, ש-500 שנה לא היה כזה דבר בישראל. לא יודע, נראה לי קצת, נסחפו קצת, אבל... בכל אופן, דבר אחד אין עליו עוררין. ההישגים שלו בתקופת חיים, מה שהוא הצליח להשיג, כמות הרבבות שהוא השפיע עליהם בספריו, בנאומים שלו, בהשקפה שהוא לימד, בדוגמה האישית שהוא נתן, בהחלטות הפוליטיות שלו, בכספים שזרמו הכל בזכותו, היא כמות שספק אם אי פעם מישהו השפיע בכזו כמות על קבוצה כל כך גדולה בישראל. הקים את הספרדים מאפר, לא היה לספרדים כלום, פתאום יש לספרדים בכל מקום בעולם קהילות מפוארות, תלמודי תורה. זה לא דבר של מה בכך. זה לא דבר של מה בכך. בעזרת השם, יהי זכרו ברוך. והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. כתוב, אין בן דוד בעד שלא יכלו החכמים מן הדור. מבחינת הספרדים, קלו החכמים מן הדור. שאשכנזים נשארו עוד שלושה, שיעריכו ימים, כן? אבל לא נשאר הרבה, זהו. הרב אלישיב עזב, הרב עובדיה עלה למקומו בגן עדן, נשארו היום הרב שטיינמן בן 100, הרב קניאבסקי בערך בן 90, הרב אוזנר בן 90, הרב קרליץ גם כן קרוב ל-90, אולי יש עוד אחד, שניים ששכחתי את שמם, זהו, זה מה שנשאר היום. זהו. זאת אומרת, השם יחליט כמה זמן ייקח, כן? אבל חלילה ואלה הסתלקו לעולמם, נשאר דור לגמרי יתום, לא יישארו גדולי תורה, כי הדור החדש גדל בתנאים אחרים מאלה. מה שאתה רואה את הרב שטיינמן, אתה נכנס אליו לבית, הוא יושב על ארגזי חלב, על מיטה מימי הסוכנות. הכיסאות בבית לקחו ארגזי חלב ויושבים עליהם. זה אנשים שגדלו כמו איך שהחפץ חיים. בניו יורק טיים פרסמו על החפץ חיים. הרב הכי חשוב בעולם מרים את הבית שלו. הוא עורבה. הגויים לא האמינו. אצלם, אפיפיור, זה, תהרים, הכל מזהב, משרתים, כרכרות מזהב. שנת 1930, כן, פרסמו בניו יורק טיים. מראים את הבית של ברדין, של החפץ חיים, יושב ככה עם כובע קסקט בחוץ, בית כולו עצים ככה עם פטיס, כמו סוכה. האיש הכי חשוב בעולם היהודי גר כמו עורבה. הם לא האמינו, הגויים הכי תכן כזה דבר. הבנתם? הדור החדש כבר לא ככה. הם גדלו כבר עם מזגנים, עם פלאפון, עם נהג. יש לו כבר תפקיד בממשלה, או כל מיני משרדים למיניהם, שמש, יש לו עיתונאי צמוד שמפרסם עליו כל יום כתבות בעיתונים, זה לא אותו דבר. היום יש כאלה כותבים ספרים, הם מחפשים במנועי חיפוש. קל מאוד, מה? אתה רוצה עכשיו איזו סוגיה, אתה מכניס משהו בסרצ' אנג'ן, זה מוציא לך 50 שאלות ותשובות על המקום. אתה לא צריך להיות הרב עובדיה, הכל בראש. הכל מלאכותי. אבל תדעו לכם דבר אחד, משהו אמיתי וטהור הוא משפיע. משהו חיקוי הוא נראה יפה, גם עושה רעש וצלצולים, אבל לא משפיע. זה מה שנקרא איסטרה בלגינה קישקישקריה. מה הראיה? אחד ניסה ללמד את הבן שלו להגיד תורה ציווה לנו משה, ילד בן 3, משפט ראשון שמלמדים אותו, תורה ציווה לנו משה. מורשה קהילת יעקב, אל תקרא מורשה, הגמרא אומרת, אלא מאורסה, אירוסין. תורה זה אירוסין עם הקדוש ברוך הוא. אירוסין בתורה זה מה שנקרא בימינו חתונה. חופה וקידושין זה נקרא אירוסין. אז הוא אומר לו, נו תגיד מותק, תגיד תורה. ילד, איך אומרים, ילד אהבל, לא לומד. עוד פעם, תורה, תורה, עד שכבר אמר תורה, ציווה, שכחת תורה. הוא כבר מיואש, וואי, הוא מנסה ללמד אותו משפט, והילד יצא שכל של נעל. פתאום הולכים בשוק, עובר זה עם הגלה והסוס עם האבטיחים, מכירים את אלה צועקים, אבטיח על הסכין. אז ההוא צועק, אבטיח, מתוק היום, חצי מחיר. פתאום הילד התחיל להגיד, אבטיח על הסכין. ילד קטן. אז האבא מסתכל עליו, נותן לו ככה צ'אר, אומר לו, יא אבא, אני שבועיים נסה ללמד אותך תורה, ציב עליו. אתה לא לומר, פתאום שמע אבטיח על הסכין, ישר התחיל לצעוק. הוא בא אל הרב, הוא אומר, איך הרב מסביר כזה דבר? מה, אני שבועיים, יום יום, תורה הציבנו, לא לומד. אז שמע פעם אחת אבטיח על הסכין, התחיל לשיר. אמר לו, הרב, יש כלל. דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. שכתוב לב בתורה, הרי מה כתוב בתורה? חכם לב, לא מתכוונים ללב בשר. לב זה האינטליגנציה, הערמומיות שבאדם, היצר הרע, החוכמה שלו, חכם לב. בתורה אין כזה דבר חכם ראש. החוכמה היא לא בראש, כמו שחושבים, היא בלב. חכם לב כתוב בתורה. מילאתי את בצלאל חוכמה. תמצאו לכם חכם לב כתוב. אז מה? אז הרב אומר לו, תשמע, כשאתה צועק, אתה מלמד אותו תורה ציוולן משה, אתה מסתכל בשעון, מתי אני כבר התפטר מהמטלה הזאת? יאללה, תגיד שאני אוכל ללכת. זה לא יוצא לך מהלב, מה משעמם אותך עכשיו ללמד ילד תורה? אתה רוצה ללמוד גמרא, דברים מעניינים. מה זה עכשיו תורה ציווה לנו משה? אין לך ברירה, אז אתה מקיים את זה. ההוא עם האבטיחים, מחר יש לו לשלם משכנתה, הם לא ייקחו לו את הבית. כשהוא בא, הוא עומד ברחוב, הוא צועק, הוא נלחם על חייו. אבטיח! מה הולך לו עכשיו בראש? יש לי חשבון לשלם עוד יומיים. מאיפה אני אביא את הכסף? לכן הדברים יוצאים מלב שבור. לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפזה. ההוא צועק מלב שבור, ישר הילד קלט. דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. אבל דברים שיוצאים מלב שענן, גאפתן, שרוח, לא נכנסים אל הלב. הבנתם את הכלל? אם מי שיודע על הרב עובד, איך הוא היה בוכה בדרשות, דמעות, בוכה. ותדעו לכם, אני אומר לכם, זה דעתי, דעתי האישית, שכל מה שגרם להחמרה במצבו, זה ימח שמם, הבן את האלה ולפיד, הם הרגו אותו. למה? מאז שהם עשו יד אחת נגד עולם התורה, לא היה לו מנוחה, הוא סבל מזה יום ולילה. יום ולילה הוא בכה על זה, שעומדים לגייס את התלמידי ישיבות. עומדים לסגור ישיבות שלמות, לקחת בחורים בכוח לצבא ולהרוס אותם. זה מה שהפחיד אותו מאוד, הוא רק על זה דיבר. ומאז התחילו כל הבעיות הרפואיות שלו. למה? מי שמכם יודע איך העולם הרפואה עובד, אדם יש לו מערכת חיסונית. מערכת חיסונית עובדת טוב ויעיל כשאדם יש לו יישוב הדעת. כשאדם בדיכאון, בעצב, בלחץ, מה שנקרא סטרס, מערכת החיסונית לא מתפקדת. ואז כל וירוס קטן יכול להרוג אותך. ברגע שכבר הוא היה בלחץ נפשי מאוד חזק, על זה שעומדים לגייס אלפי בחורי ישיבות, וזה הסוף של עולם התורה, הוא לא כמוני, כמונו, אני ואתם וכולנו, שיש לנו שכל של אפרוח. אצלו הוא ראה את הנולד, זה הסוף של עם ישראל, בלי תורה אין לנו קיום. כבר הבין שזה גזירה יותר גרועה משל פרעה ושל אמן. אז לכן הוא בכה איזה יום ולילה, תסתכלו בדרשות של החצי שנה האחרונה, מאז שאלה נבחרו הרשעים האלה, כמה הוא בכה על זה. ומאז הוא התחיל להתאשפז כל יומיים. נכנס, יוצא, נכנס. זיהום, מה זה זיהום? זיהום, אנטיביוטיקה נותנים, אנטיביוטיקה מרוכזת, תוך ביומיים אתה יוצא מהבית חולים. מה? אין אחד שאין לו זיהומים, אין יום שאין לנו זיהומים בגוף. כשאדם זקן, צריך יותר תשומת לב לזיהומים, זה לא אדם צעיר, המערכת גם ככה לא 100% מתפקדת. תוסיף לו עכשיו לחץ, הרב אלישיב לא אמרו לו שביתו נפטרה. אשתו של הרב חיים קניבסקי, הרבנית בת שבע, היא ביתו של הרב אלישיב. הוא היה כבר זקן חולה בן 100, לא אמרו לו, לא ידע שהיא נפטרה. לא אמרו לו, למה לצער? הוא ימות יותר מהר, למה לצער אותו? כן? תדעו לכם, אדם שיש לו סרטן ולא אומרים לו, ומטפלים בו, יש לו סיכוי להתרפא יותר מהר מאשר אדם שיודע. אדם שיודע הוא מוותר על החיים, הוא נואש, ואז הוא מת מהר. המערכת החיסונית מתחילה להיכשל. לכן, יש איזו שאלה בפוסקים, הרב זילברשטיין מביא את זה בספרו, שבא אליו אחד בישראל, אומר לו, כבוד הרב, כבוד הרופא, תגיד לי את האמת, יש לי את המחלה או לא? אז הוא הרב אומר לו, לא, לא, לא. עכשיו הרב הוא אדם, הרופא הוא אדם חרדי, אני יודע שאסור לשקר, הוא לא ידע אם מותר לו להגיד לא או לא, אז הוא שאל את הרב, אמר לו להגיד לו או לא להגיד לו? אז הוא אמר לו, תגיד לו שאין לך את זה. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? הוא שואל אותי אם יש לו סרטן, מה אני שקר? אני רופא, אני חייב להגיד לו. אומר, תגיד לו, אין לך, ותכוון על הסרטן שיש בחוף הים, שלא יהיה שקר. הרי יש סרטן שהולך. שואל אותי, יש לי סרטן בגוף?
לא.
תגיד לו, אין לך, ותכוון, אין לך סרטן שהולך לך בתוך הגב בטן. אל תכוון על המחלה. כך גם אין שקר, למה? 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 לטובתו, מה, רוצים שהוא לא ימות מהר? כן, הבנתם, הוא יוותר על החיים, לא כולם חזקים. מהרגע שהתחילה הגזרה הזאת, שגם כן החרדים נזרקו מן הממשלה ואז התחילו לחתוך את התקציבים של הישיבות והעבירו את החוק הזה שמגייסים את כולם, זה הרס אותו. כבר לא היה לו כוח להתמודד עם זיהום פשוט התחיל בגוף. אחר כך הלך לכליה, אחר כך הכליה השנייה, דיאליזה, אחר כך זה השפיע על הלב, שמו קוצב לב. אחר כך כל המערכות קרסו. מדבר פשוט כמו זיהום, אדם הלך. מי יודע, אולי הבנט הזה עם הכיפה המזויפת על הראש שלו, לא היה מתחבר לנאצי הזה לפיד, והיו עושים את מה שעשו לעולם התורה, יכול להיות שהיה חי עוד 20 שנה, לא יודעים. הרג אותו, הם רצחו אותו. הם לא מבינים את זה. כשהם יגיעו לשמיים, הם יבינו, מה אתם חושבים, אין דין ואין דיין? כל דבר אדם נותן דין וחשבון. היום הם כבר מצטערים, כבר מבינים שהם טעו עם השרץ הזה. עכשיו כבר הם עומדים לבטל את ההסכם, אתם יודעים, נהיה ביניהם ריב. אבל מה זה מועיל? איך אומרים באנגלית? Too late, too little, too late. לא מספיק וגם ממילא יותר מדי מאוחר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.